אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה.
אז אומרים.
אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה?
אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב.
ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד.
אז גל גבאי.
ונועם מועלם.
מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית.
בבקשה.
פרופסור יוסי זעירה הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, עוסק במקרו-כלכלה, בין השאר בצמיחה כלכלית, באי שוויון, וחוקרת כלכלת ישראל, עמית בכיר במכון למחשבה ישראלית, ואורח חוזר של ההסקט. שלום פרופסור זעירה.
שלום וברכה.
בפעם הקודמת דיברת על הכלכלה הלאומית של ישראל במבט שהיה אולי קצת יותר ממוקד בעבר, והייתי רוצה לנסות הפעם למקד את השיחה יותר בכאן ועכשיו. אנחנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה עם ממשלה חדשה אחרי משבר פוליטי מתמשך, אחרי מגפה עולמית גם, ואני תוהה אם אתה מוכן לנסות ולאתר את האתגרים הגדולים שניצבים לפתחה של מדינת ישראל בתחום הכלכלי נכון לשנת 2023.
אני אשמח לדבר על זה, אבל אני לא חושב שהם קשורים לממשלה הנוכחית. אני חושב שהם קשורים למדיניות של כל הממשלות שקדמו לה גם. כולל מה שנקרא ממשלת השינוי, שלדעתי הייתה מאוד דומה בעיקרי מדיניותה גם לממשלה הנוכחית. יכול להיות שאני טועה והממשלה הזאת תהיה קצת יותר קיצונית בתחומים מסוימים, אבל בגדול אני חושב ששתי הבעיות הכלכליות העיקריות של ישראל קשורות בשני דברים. אחת זה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והשנייה זה במדיניות הניאו-ליברלית שמעדיפה כמובן להוריד מיסים ולא להגדיל הוצאות, גם אם יש צורך בהגדלת ההוצאות הממשלה, בתחומים כמו חינוך, בריאות וכו'. אני אדבר על כל אחד בנפרד. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא גורם לאובדן משמעותי מאוד של תוצר כלכלי. כלומר, אם ננסח את זה במספחים, וקשה לאמוד את זה, מפני שיש כל מיני, אבל הוא גורם לאובדן תוצר בשתי דרכים עיקריות. דרך אחת היא פשוטה יחסית וברורה. זו העובדה שאנחנו נכנסים לשוק העבודה באיחור של 4-5 שנים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לצבור ידע והון אנושי, דרך לימודים, דרך ניסיון בעבודה, לא בגיל 18 כמו באירופה או בארצות הברית, אלא בגיל הרבה יותר מבוגר. זה מתחיל אצל גברים בגיל 22 ולפעמים אפילו יותר מזה. ואצל נשים זה מתחיל בגיל 23, 21 וגם יותר מאוחר מזה.
ועם רכישת המקצוע וההשכלה יותר מאוחרת, אז גם כניסה לשוק העבודה.
זאת אומרת שיש להם לאורך כל התקופה, יש להם הפסד של מה שאנחנו קוראים הון אנושי. ואפשר לקמת את זה ולמדוד את זה, ואני מדעתי את זה בספר שלי על כלכלת ישראל, וזה מצטבר למשהו בסדר גודל של או 5.7% או 4%. שוב, 5.7% זה העלות הכללית של זה, 4.3% זה אם אני מניח שגם אם יהיה הסדר שלום וכולי, עדיין יהיה צריך צבא סדיר, נשים וגברים ישרתו לפחות שנה.
ואולי עדיין יהיה גיוס חובה.
כן, כן, גיוס חובה של שנה. גם אז, אז גם לעומת מצב כזה, ההפסד התוצר הוא 4.3% תוצר, שזה הרבה מאוד. אבל ההפסד הרבה יותר גדול, נגרם כתוצאה מזה שיש רמת סיכון כלכלי גבוהה בסכסוך הישראלי הפלסטיני, ולכן יש רמת השקעה נמוכה בישראל. זה כבר תקופה ארוכה, גם במשרד האוצר וגם בבנק ישראל שמו לב לדבר הזה, אבל אני חושב שאני מדדתי את זה לראשונה בצורה יותר מדויקת.
רגע שנייה, אבל אני רוצה לחדד, כשאתה אומר שיש פחות השקעה בישראל, בגלל שהיא יותר, היא השקעה לא בטוחה, או בגלל שהיא אולי מצורעת,
מניעים... לא, אני לא מדבר בהכרח על השקעות בחול, אלא גם ישראלים משקיעים פחות. כלומר, כשאדם בונה חברה, אז הוא משקיע, ההשקעה שאני מדבר עליה, השקעה בהון פיזי, לא השקעה פיננסית. השקעה במבנים, בציוד, במכונות וכו'. אז המדד הזה, כל הדברים האלה, ציוד ומבנים נקרא ביחד הון הקפיטל במובן הפיזי של המילה, והיחס אצלנו בין ההון לתוצר הוא נמוך מאוד, יחסית לארצות אחרות. כלומר, היחס, אפשר להגיד היחס לתוצר זה כמה השקלים של הון אנחנו צריכים כדי לייצר יחידה שקל אחד של תוצר. אז אצלנו אנחנו משתמשים רק בשקל אחד של הון, בארצות הברית זה משהו כמו 1.6 שקלים, או דולרים לכל דולר, ובאירופה זה כמעט 2 יורו על כל יורו. זאת אומרת, היחס הוא הרבה יותר גבוה בארצות אחרות, אצלנו הוא הרבה יותר נמוך. וההסבר היחיד שיכול להיות לזה הוא שפה יש פרמיית סיכון גבוהה, כלומר יש סיכון גבוה. עכשיו אני רוצה להסביר קצת את הסיכון. לכאורה אפשר להגיד שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא עולה לנו הרבה. תקציבי הביטחון הם הנמוכים ביותר שהיו מזה עשרות שנים, בסביבות 6% תוצר. אבל הסכסוך הישראלי-פלסטיני תומן בחובו את הסיכון של מיתונים, מיתונים ממושכים. אם את תסתכלי על האינטיפאדה הראשונה, האינטיפאדה הראשונה קלעה את המשק למיתון קשה מאוד, ב-89. למרבה המזל הוא לא נמשך הרבה זמן, כי אז בדיוק הגיע גל העלייה מרוסיה ב-90-91, והוציא את הכלכלה מהמיתון. אבל לעומת זאת, אחרי רצח רבין, נקלענו למיתון בין 97 ל-99, שהיה די ממושך. שלא לדבר על המיתון שהיה גם הכבד ביותר והממושך ביותר בישראל, בין השנים 2001 ו-2004-5. שזה כתוצאה מהאינטיפאדה השנייה. זאת אומרת, תמיד יש את החשש הזה שבגללו גם כמות ההשקעות היא נמוכה יותר, כי יש סיכון גבוה בלהשקיע בישראל.
מצד שני, כן. אני חושבת שיש גם את העמדה שאומרת, מלחמה או סכסוך, זה טוב לעסקים. ישראל נגיד מרוויחה, תעשיית הנשק הישראלית מרוויחה מזה שיש פה תמריץ למרוץ חימוש, או להבטיח שלצד תמיד יש את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
אנחנו יכולים לייצא יותר בקלות נשק מארצות אחרות, כי אנחנו יכולים תמיד להגיד, it's tested in battle.
ובדקת את זה, אם זה מתקזז?
אני בדקתי, זה שולי יחסית. כלומר, בוא נגיד ככה, סך הכל כמות הייצוא הצבאי של ישראל הוא מספר קטן של אחוזי תוצר, ואם נניח שלדבר הזה יש חשיבות של חמישית מזה, שישית מזה, לא יותר, זה הרי רק בסופו של דבר, אם מישהו אחר יציע ציוד דומה במחיר יותר זול, הוא יצליח למכור את זה גם. ולכן הערכה של הדבר הזה היא נמוכה, היא הרבה פחות מאחוז תוצר. עכשיו אני מדבר על רמת הסיכון הגבוהה שמקטינה את כמות ההון בישראל, אנחנו מדברים פה על השפעה שבין 26-40% תוצר. זה תלוי באיזה פרמטר אנחנו משתמשים לאמוד, יש איזה פרמטר שהוא בינלאומי, שאני לא רוצה להיכנס לזה פה, זה מניין טכני קצת, אבל הוא משתנה מאוד בשנים האחרונות. זה החלק של ההון בתוצר. שאנחנו משתמשים בו כדי למדוד איזה גמישות מסוימת במערכת הייצור, ובעזרת זה אפשר לחשב את הדבר הזה. וב-20-30 השנים האחרונות, החלק של ההון בתוצר היה תמיד בסביבות שליש, בכל הארצות המפותחות, גם בישראל. ובשנים האחרונות זה עולה לסביבות למעלה מ-40%, מ-33% לסביבות 42%. אז זו שאלה גדולה, האם להשתמש במקדם החדש, או במקדם הישן, או באיזה ממוצע ביניהם, או בכל זאת במקדם הישן, בהנחה שהשינויים האלה הם זמניים. זו שאלה פתוחה, אני לא רוצה להתייחס לה, אבל בכל חישוב שלא תעשי, תקבלי משהו בסדר גודל משמעותי, שנניח בחישוב הכי שמרני, שתקרי את המקדם הישן, תקבלי 26%. 26% ועוד 4% שירות סדיר, זה כמעט 30%. זאת אומרת שישראל הייתה יכולה לייצר הרבה יותר אם היה הסדר, לא מיד, אבל תוך שנים ספורות לאחר ההסדר אפשר להגיע.
ואפילו הסדר שעדיין משאיר צבא סדיר ועדיין ישירות חובה של שנה.
כן, בהחלט, בהחלט.
אז זה גורם מספר אחד, הסכסוך.
אז הסכסוך הוא גורם שמקטין את, תראה, אנשים מרבים, בייחוד כלכלנים, מרבים לקטר על פריון העבודה הנמוך. למה יש לנו פריון עבודה נמוך? הסכסוך מסביר חלק גדול מזה. עכשיו, תמיד באים אליי בוויכוח ואומרים, אוקיי, אבל...
איך, שנייה, רגע, הנקודה הזו היא לא... איך הסכסוך מסביר את פריון העבודה הנמוך?
פריון
תראה, העבודה... תראה, השמים המיידיים, בדרך כלל בשיח הישראלי, זה לא אותו ציבור שהולך ומתגייס ואולי יוצא לשוק העבודה יותר מאוחר, אלא בדרך כלל תופלים את השם על שתי קבוצות, על החרדים ועל הערבים.
שתפול עליהם הרבה דברים. בדרך כלל זה...
נכון,
זה
לא אמרנו שזה נכון, אבל כשאתה אומר שפריון העבודה מושפע מהסכסוך, למה אתה מתכוון?
אני חישבתי את זה בערכה בספר שלי, וגם במאמר שכתבתי עכשיו שהוא מבוסס על הספר, ועשיתי את החישובים מחדש. תראי, פריון העבודה זה כמה אנחנו מייצרים בשעת עבודה. וזה מאוד מושפע מכמות ההון שאנחנו משתמשים בה, מכמות ה... זה ברור לכולם, גם בבנק ישראל מודים שההון הוא פקטור מרכזי בהסבר לפריון עבודה נמוך. עכשיו יש הסברים נוספים כמו חינוך, לקוי וכן הלאה, אבל אני מביא בספר שלי שלושה הסברים. אחד הוא לא רלוונטי כל כך, וזה הכניסה של העולים מחבר העמים לשוק העבודה. זה לא רלוונטי כי זה לא בעיה כלכלית, וגם בסופו של דבר...
הוא השפיע לטובה.
לרעה.
מה זאת אומרת? רגע, שוב?
הם כולם היו אנשים מאוד משכילים.
העלייה מחבר העמים הקטינה את פריון העבודה?
בוודאי. כל מהגר מאבד עם ההגירה שלו בין 50-70% מההון האנושי שלו. כלומר, הוא מסוגל לייצר הרבה פחות ממה שהוא היה. הוא צריך ללמוד את השפה, הוא צריך למצוא מקום עבודה שמתאים לכישוריו.
אבל בתמונה הגדולה התרומה שלהם למשק הייתה...
לא. היה תרומה בזה שהם הוציאו אותנו מהמיתון בתחילת ב-80 וב-90. אבל זה הכל. תראי, את יכולה לטעון שהילדים שלהם, הצאצאים שלהם, הם אנשים יותר מוכשרים, עם תרבות יותר גבוהה. אני לא נכנס לזה, כי אף אחד, כי לא מדעתי
את זה. נעזוב את זה, נחזור לפריון העבודה.
אבל מבחינת מדידה ספציפית, בוודאי, העלייה מרוסיה, העולים מרוסיה, הקטינו את הפריון הממוצע במשק. כי גם אם הם מאוד משכילים, אבל תראי, זה קורה לכל מאגר בעולם, זה לא היה שום סיבה שזה לא יקרה להם, וזה קרה להם.
אז אם אנחנו חוזרים לקשר של בין פריון לבין הון...
אני לא רוצה להאשים אותם בזה, כי היחידים שסבלו מזה זה הם עצמם. הם נקלעו לעבודות שלא ראויות להשכלה שלהם, הם הרוויחו מעט יחסית כסף, הם שרדו, כי הם אנשים ששורדים, אבל... אז זה הסבר אחד, הוא מסביר איזה חמישית מהפער בינינו ובין ארצות הברית. הסבר נוסף זה שירות החובה, שמסביר עוד איזה משהו דומה, שיעור דומה של אחוזים. וההסבר הגדול יותר זה הסיכון הגבוה. עכשיו באים אנשים אומרים לי, כן, אבל למה אתה טוען שהסיכון הגבוה הוא דווקא בגלל הסכסוך? אז אני חושב שאין לי אף קנדידט אחר להסבר. אבל גם אפשר לראות שלמשל בארצות הברית אפילו, בשנות מלחמת וייטנאם, אז היה שם רמת הון נמוכה יותר גם כן. כי זה משפיע, וזה לא מקרה שבארצות אירופה הכמות העוני יותר גבוהה אפילו מה שבארצות הברית, כי בכל זאת לארצות הברית יש פה ושם מלחמות קטנות, היא מעורבת בהמון סכסוכים.
ויש דרך לבדוק את זה בצורה יותר חדה, אם
קשה,
הסכסוך משפיע?
קשה, כי זה אירוע אחד, זה אי אפשר לעשות מדגם סטטיסטי. יכול להיות שאפשר לעשות להעמיק במחקר הזה יותר, אני עשיתי בדיקה ראשונית, אבל אני חושב שקשה להתעלם מהתוצאה הזאת.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על עלות הסכסוך, אתה מבחין פה בין רכיבים, זאת אומרת, נגיד השליטה הישראלית בשטחים, לעומת באופן כללי...
לא, מפני שה...
כשאנחנו מדברים על הסדר, למשל...
מפני שה... כן. לא יהיה הסדר בלי שישראל תסיים את שליטתה בשטחים. אז הדברים קשורים. אני לא חושב שמוצאים הרבה כסף על השליטה בשטחים. תקציבי הביטחון הם נמוכים יחסית. אני לא חושב שמוציאים כל כך הרבה כסף להתנחלויות. אני מניח שההתנחלויות מסובסדות יותר מה שיישובים בתוך הקו הירוק, אבל לא זו ההצעה הגדולה. ההוצאה הגדולה של ההתנחלויות זה שהן מונות הסדר. מונות הסדר הן משאירות את הסיכון הקיים, וכתוצאה מזה את ההשקעה הנמוכה, ואת הגיוס הממושך לצבא וכן הלאה וכן הלאה.
אז בעצם העלות של הסכסוך היא לא העלות הישירה, אלא ההשפעה שיש לזה על
היא עלות מה שאנחנו קוראים בכלכלה לפעמים עלות אלטרנטיבית. זו העובדה שיכולנו לייצר הרבה יותר עם אותו כוח אדם שיש לנו. אבל אנחנו לא. אם היינו נכנסים לשוק העבודה מוקדם יותר. אם היינו משקיעים יותר כמו בארצות אחרות ולא השקעה נמוכה יותר, כי אנחנו חוששים מתוצאות ההשקעה. כל הדברים האלה מקטינים את התוצאה. ומקטינים אותו בצורה משמעותית.
אמרת שאלה בעיות מבניות שלא כל כך קשורות לממשלה החדשה, אבל בכל זאת בממשלה החדשה כן יש אופציה שקשורה לסכסוך ועומדת על הפרק, וזה הסיפוח, ואני טועה אם הסיפוח משנה משהו במשוואה הכוללת הזו של עלות הסכסוך.
אני לא יודע, וזה גם לא תחום המומחיות שלי, כלומר אני כלכלן.
אני שואלת אך ורק בבחינה הכלכלית, מה מחיר הסיפוח?
אני לא, קשה לי להעריך. אני מניח שזה יעשה אינטנסיפיקציה של הסכסוך, זה גם יכול לגרום לזה שתתפרץ אינטיפאדה מוקדם יותר ממה שחשבו. במקרה כזה ברור שיהיה לזה עלות כלכלית גבוהה. אינטיפאדה בדרך כלל גוררת בתוכה המיתון של כמה שנים טובות. זה לא דבר טוב. אבל אני לא חושב שממשלת השינוי, למשל, שלא דיברה על סיפוח, לא תחזקה את הכיבוש בנוקשות ובאכזריות רבה. השנה האחרונה היו הכי הרבה הרוגים בשטחים הפלסטינים. מאשר שנים קודמות. אז אנחנו לא מדברים פה על איזה פער אדיר בין שתי הממשלות שהוא בלתי ניתן לגישור.
כן.
מאוד דומות. רק אחת מדברת יותר והשנייה עשתה יותר.
ועוד נקודה שבה הן מאוד דומות, וזה מתחבר לגורם השני.
בדיוק.
זה המדיניות הניאו-ליברלית.
זה המדיניות הניאו-ליברלית, כן. פה כמעט, לפי דעתי...
זו גם ימין גם שמאל, הסיפור אותו סיפור.
המדיניות הניאו-ליברלית בישראל התחילה בעצם, אפשר להגיד בדיוק ב-1980. עם חוזה השלום עם מצרים. חוזה השלום עם מצרים הוריד מאוד את רמת הסכסוך. הסכסוך הישראלי ערבי היה בעל עלות כלכלית גבוהה לפני כן, כי זה היה מלחמות קונבנציונליות בין ארצות. אחרי השלום עם מצרים היה ברור שאין יותר קואליציה צבאית של מדינות ערב שתילחם בנו בלי מצרים. ולכן הוצאות הביטחון ירדו מאוד. וזה שחרר הרבה הוצאות גם אחרות, כי אנשים הלכו פחות למילואים. המילואים עלו המון כסף, אנשים לא מודעים לזה. הם עלו בעקיפין לממשלה, כי אנשים שהלכו למילואים גרמו להפסדים במפעלים ובחברות השונות שהם עבדו בהם, ואז אנשים מהחברות האלה באו לממשלה וביקשו סיוע ועזרה, והסיבסוד של המגזר העסקי גדל מאוד באותן שנים. הוא גדל ממשהו כמו אחוז למשהו כמו 12-13%. סיבסוד עצום. דרך סיבסוד לייצוא, סיבסוד לאשראי.
כן.
ואחרי השלום עם מצרים זה ירד שוב, היום זה שוב בחזרה ברמה של אחוז. תוצא.
אבל באופן כללי בעולם המערבי בשנות ה-80 יש גל של ניאו-ליברליזם.
נכון.
ושם לא היה הסכם שלום עם מצרים.
נכון, לא, מה שיפה בישראל זה שזה התחיל עוד לפני זה. התחיל ממש ב... תראי. אני לא טוען שאין קשר, יש קשר. אבל בישראל אפשר לשים את האצבע ממש על התאריך. התאריך זה שלום עם מצרים. כי ישראל תמיד היה שילוב מעניין. מצד אחד, תמיד השלטון רצה בסך הכל לאפשר לשוק הפרטי להתפתח.
תמיד?
תמיד, תמיד. אבל כשהיו תקופות של מה שנקרא אילוצים לאומיים בוערים, שהיה... קושי לאומי גדול, אז הממשלה בלית ברירה התערבה. למשל בשנות ה-50, כשהיה גל עלייה שהכפיל את, בתחילת שנות ה-50, שהכפיל את האוכלוסייה, והיה צריך לדאוג להם לעבודה ולמגורים, וגם זה היה אחרי בריחת הפלסטינים ב-48-49, והיה צריך ליישב את הספר, כלומר, ליצור נוכחות יהודית במקומות שמהם בחרו הפלסטינים, כדי להקשות על חזרתם. וכל האילוצים האלה גרמו לזה שהממשלה מאוד התערבה. תראי, אז למשל הם מלאימו את חברת החשמל. חברת החשמל לא הייתה ציבורית בתחילתה, היא הייתה פרטית.
רגע, זה מעניין, אתה אומר, המעורבות הרחבה או המנגנוני מדינת הרווחה שהיו במדינת ישראל, הם היו מנגנונים שקמו בעל כורחה של המדינה.
במובן מסוים כן, הם נולדו...
או בצורה תגובתית.
בצורה תגובתית ללחצים. עכשיו, את רואה את זה ב-1960, קצת נרגע הדבר, כשאנשים נקלטו במקומות עבודה, כשבזכות כספי השילומים הצליחו לבנות שיקונים, פתאום מפאי עוברת ועושה ליברליזציה, בתחום סחר החוץ, הם מקטינים את המגזר הציבורי, צריך לזכור גם שהמגזר הפרטי, גם בשנים הכי גרועות שלו, היה יותר מחצי המשק, זה לא שהיה פה משק סובייטי, הוא היה בסביבות 60, בין 60-70%, גם בשנות שלטון מפאי, אחר כך, היום, הוא מגיע כבר ל...
כן, אבל שירותי הרווחה היו יותר נרחבים.
לא, מה פתאום? מה פתאום? שירותי הרווחה בישראל במובן מסוים אף פעם לא היו קיימים במלואם. היו שירותים לעולים. זה העניין לאומי, ציוני, כדי לקלוט את העולים. בנו שיכונים לעולים. כל חברות, אין בישראל את התפיסה הזאת שבונים שיכונים לאנשים העניים. אין דיור ציבורי לעניים, כמו שיש בארצות הברית, כמו שיש באנגליה, כמו שיש בהרבה מקומות אחרים. בארץ לא, לעולים. מה שנשאר מהעולים, עכשיו הולך, משתמשים בזה העניים, אבל שוב, לא בונים להם חדשים. משתמשים בדיור שכבר הוקם.
ומה השינוי הדרמטי שקורה ב-1980?
רגע. מ-1960 מתחילה ליברליזציה, והיא נמשכת עד 1967. ב-1967, כשהסכסוך עולה מדרגה אחרי כיבוש השטחים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, שוב הממשלה מתערבת. הפעם בעיקר מתערבת דרך התעשיות הביטחוניות, אבל לא רק. היא מתערבת גם כי היא רוצה למנוע אבטלה, היא רוצה למנוע כל מיני דברים. היא מתערבת דרך סיבסוד המגזר העסקי בגלל המילואים וכן הלאה וכן הלאה. ואז ב-1980, כשהשלום עם מצרים קורם אור וגידים, וזה מקטין מאוד את הלחץ הביטחוני, אז מתחילה שוב פעם ליברליזציה. זאת אומרת, הניאו-ליברליזם יש לו שורשים מאוד עמוקים בישראל, במובנים רבים. עכשיו, זה לא בגלל שמפאי הייתה בעצם, זה קשה להגיד שהייתה מפלגת סוציאל-דמוקרטיה בלוף, אבל היא קצת הייתה בלוף, מסיבות שאפשר להבין אותן. זאת אומרת, היא הייתה מפלגה שבשלב מאוד מוקדם, היא לקחה עצמה אחריות לא רק על, על תנועת הפועלים בארץ, אלא בעצם על הפרויקט הלאומי כולו, על הפרויקט הציוני. ולכן זה עמד בראש מעייניה, כל השאר היה בטל. הם גם העריכו שאנחנו לא הולכים לעשות פה שתי מהפכות. אנחנו עושים מהפכה לאומית, המהפכה הסוציאלית, תחכה לדורות הבאים. וככה הם פעלו. עכשיו ב-1960, כשכל העולים החדשים נקלטים במקומות העבודה, ומתחילים סכסוכים במקומות עבודה. פתאום מתברר לפועלים ולוועדים שההסתדרות לא לצידם. ואז מתחילים האירועים של גוש דן, ועדי גוש דן, זה היה לא זמן רב אחרי ועדי סליב בחיפה. זאת אומרת, מתחילים הרבה מתחים חברתיים בישראל כתוצאה מזה. בסוף העשור של ה-60, תחילת שנות ה-70, מתחיל סיפור הפנטרים השחורים. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם קשורים לתופעה הזאת, שבעצם מפלגת העבודה, מתוך שהיא בנתה את עצמה כמנהיגת התנועה הלאומית, בעצם
הזניחה את הצד הסוציאלי.
בשלב מסוים אפילו התעלמה ממנו לחלוטין. אז זה לא מקרה שהיא גם מובילה בקלות את הפרויקט הניאו-ליברלי אחרי 1980. כי תזכרי, אחרי 1980 היו ממשלות ליכוד, אבל היו גם ממשלות עבודה.
כן.
והיו גם ממשלות אחדות לאומית.
אבל שוב, זה תהליך שאני יכולה לומר, אנחנו רואים אותו גם בבריטניה, נגיד עם הניו לייבור, והרבה מפלגות
נכון, נכון.
שהיו חלק פעם סוציאל דמוקרטיות, והופכות להיות יותר ניאו-ליברליות.
נכון, זה חלק מתופעה כללית יותר, שאני דווקא במחקר הנוכחי שלי, אני עוסק בה הרבה, ודווקא נתתי על זה פעם הרצאה, באחד האירועים של המכון, וזה קשור לזה, תראי, התנועות הסוציאל דמוקרטיות והסוציאליסטיות, אני אגיד את זה כמה מילים בקצרה, כי הם כבר הובילו שנים רבות את מדינת הרווחה המערבית, במין קואליציה מעניינת שרובה פועלים מהצברון כחול,
ומשכילים.
אבל היו בה גם משכילים, קבוצה קטנה של משכילים. מה שקורה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה בעצם שמספר המשכילים הולך וגדל, בכלל. במובן שם זה הצלחה של מדינת הרווחה המערבית, כי יש חינוך ציבורי כולל רמת האוניברסיטה. אז בעצם משקל המשכילים במפלגות האלה הולך וגדל. ובשלב מסוים הם קצת,
יש שם ניגוד אינטרסים.
יש ניגוד אינטרסים בדיוק, הם למשל בעניין גלובליזציה. הם נהנים מגלובליזציה. מוצרים זולים יותר מחול, יש מהגרים שעובדים במסעדות והופכים את מחיר המסעדה לזול יותר. אפילו אפשר לקחת מהגר או מהגרת כזאת שיעבדו בבית, ינקו, יסדרו, יבשלו.
אבל הפועלים ברצועת אבל הפלדה, נגיד בארצות הברית, שמצביעים אחר כך
הפלדה, או בפריפריה בישראל,
מרגישים שהם ננטשו.
הם ננטשו, או כאלה שגרים בשכונת התקווה.
שהם לא נהנים מפירות הגלובליזציה.
ומהגרים רק מקשים עליהם, הם מעמיסים את הבתי ספר שלהם בילדים שלא יודעים עברית וכן הלאה וכן הלאה. ובייחוד הם פוגעים בעובדים האלה דרך זה שהם לוחצים את השכר כלפי מטה. כי הם מאגרים, הם מוכנים לעבוד בכל שכר.
ופה גם נכנס הרכיב של החלשת העבודה המאורגנת.
כן. עכשיו, והגרוע מכל זה שאותם המשכילים, חלק מהם לפחות, בעיקר אלה שעושים בעבודות של ניהול, כמו עורכי דין, מנכלים, מנהל עסקים וכו'. הם מתחילים להיות בעצמם ניאו-ליברליים. אז הם משפיעים גם למדיניות של המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות, והם נהיות יותר ניאו-ליברליות. והניאו-ליברליזם מחריף עוד יותר את פוליטיקת הזהויות. כי, תראי, יש דימוי מאוד יפה לזה. תדמי את מדינת הרווחה המערבית למין מטריה שמגינה מהגשם. תחת המטריה מסתופפים אנשים. עכשיו, כשהמטריה הזאת הולכת ומתכווצת, אז פתאום קשה יותר לאנשים...
מישים קבוצות החוצה.
אז מתחילים לדון בשאלה מי ראוי להיות, מי רשאי להיות מתחת למטריה ומי לא.
זה הופך להיות משחק סכום אפס. אז אני רוצה...
אז דוחקים, אז פה מתפתחת פוליטיקת הזהויות. אני אשאיר את מי שהוא לבן, ואני אדחוף את מישהו שחור או היספני, או אני אשאיר את מישהו בין המקום ואני אדחוף את המאגרים, או אני אשאיר את היהודים ואני אדחוף את הערבים, או אני אדחוף את המזרחים, אבל זה לא נעים להגיד.
והסיפור הזה נכון בעיניך בישראל?
הוא גם נכון בישראל. בישראל הוא מוכרף כמובן בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי הרבה יותר.
למרות שכן היו פה מנהיגים שהניפו את הדגל הסוציאל דמוקרטי, של יחימוביץ', אמיר פרץ.
אמיר פרץ גם ידע יפה מאוד לוותר עליו. ושלי יחימוביץ' שבסופו של דבר העיפו אותה.
אבל היא כן הצליחה להגיע לעמדה של מנהיגת מפלגת העבודה, מנהיגת המחנה.
זה נכון, אבל זה כבר היה בשלב שמפלגת העבודה הייתה מאוד מצומצמת, וזה באותו שלב כבר לא היו שם פועלים. בציבור התומכים שלה היו רק בני המעמד הביניים. ובשלב הזה בני מעמד הביניים הגיעו למסקנה שבכלל מה זה מעניין אותם, הם יכולים להצביע ישירות למפלגות מרכז, זה מבטא אותם יותר טוב. מה צריך לריב עם שלי יחימוביץ' של השטויות שלה? נצביע לפיד וגמרנו.
אתה אומר שזה בעצם שני האתגרים הגדולים, הסכסוך והמדיניות ניאו-ליברלית.
המדיניות הניאו-ליברלית באופן מובהק, היא מגדילה את הפערים בישראל. גם ישירות וגם בעקיפין. ישירות מפני שהיא מאפשרת הורדת מיסים. ומיסים משלמים בעיקר בעלי הכנסות הגבוהות. רוב השכירים העניים לא מגיעים לסף המס. עכשיו, זה ישירות. וכמובן, יש גם קיצוץ של קצבאות, וקצבאות הולכות בעיקר לעניים ולחלשים יותר.
אני אשאל פה שאלה...
שנייה, אבל יש גם השפעה עקיפה. למשל, אם את לא מגדילה את תקציבי החינוך, אז זה פוגע בעיקר בבעלי ההכנסות הנמוכות, מפני שהם מתקשים יותר לתת חינוך טוב לילדיהם. בעלי ההכנסות גבוהות תמיד יכולים...
ישלחו את הילדים למורה פרטי, לחינוך פרטי.
יעברו דירה למקום שבו אפשר, יש בתי ספר טובים יותר, יש הרבה דרכים להתמודד עם הסיפור הזה. כל אחד מאיתנו מכיר את זה מחייו. ולכן יש פה הגדלת פערים משמעותית כתוצאה מזה.
אז אני אשאל שאלה שאולי תראה בעיניך פרובוקטיבית, אבל למה פערים? זאת בכלל בעיה, למה זה אתגר?
שאלה גדולה. שאלה היא לא כלכלית ולא מדעית, שאלה ערכית. אני אגיד לך, אני אגיד לך על עצמי. אני למדתי בבית ספר יסודי בגבעתיים, הוא היה בית ספר יסודי דתי, כי היה לי סבא חרדי, אז היה חשוב שאני לפחות בית ספר יסודי אני אלמד דתי. ובאיזושהי כיתה נכנס לנו תלמיד לכיתה שהיה מרוקאי. אפשר היה להסתיר את זה. ואיכשהו החבורה בכיתה התחילה להתארגן, להרביץ לו, ואחרי הלימודים וזה. ואני חושב שהייתי היחיד שהלך אליו וישב איתו, והוא בכה נורא, ישב שם ובכה. ואני, מאז זה ברור לי שאני אני בעד שוויון. זה עניין מאוד אמוציונלי, זה עניין ערכי, זה לא עניין מדעי. אבל זה ערך לגיטימי, עובדה שבפירוש רוב מדינות אירופה זה ערך חשוב להן, לכן הן עושות פעולות שמגדילות את השוויון ומצמצמות
כן,
את השוויון.
הייתי יכולה לנסות להבחין למשל בין שוויון הזדמנויות, בין מוביליות חברתית לבין שוויון ממש, בין, זאת אומרת צמצום פערים.
האם באמת את יכולה להפריד ביניהם?
במידה מסוימת.
אני אתן לך דוגמה פשוטה. שני דוקטורטים נכתבו לפני 3 שנים בישראל, אחד באוניברסיטת תל אביב, אחד באוניברסיטה העברית, אחד של תלמיד שלי, אורן הלר, השני אני לא זוכר את השם, אבל הם נושא דומה. הם בדקו איך שינויים בקצבת השלמת הכנסה משפיעים על ההישגים הלימודיים של הילד.
בקצבה של ההורים.
בקצבה של ההורים, משפיעים, והיה להם מאגר נתונים גדול, והם הצליחו להראות שזה משפיע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהאמירה המטומטמת לפעמים, תסלחי לי על הביטוי של פקידי האוצר, שעדיף לקצץ את הקצבאות, כמו השלמת הכנסה וכו', כדי שאנשים יצאו לעבודה, וזה הפתרון לבעיית העוני שלהם. היא אמרה מטומטמת, כי מה זה אומר? אם חד-הורית שתעבוד יותר שעות, היא בסך הכל גם תזניח את הילדים שלה יותר, והם יכולים יותר להידרדר לעוני, לפשע, ולהידרדר ברמת הלימודים שלהם בבית הספר וכן הלאה וכן הלאה. עדיף שהיא תעבוד פחות שעות, תשקיע קצת יותר תשומת לב ויכולת בילדים שלה, והם יצליחו יותר בלימודים אחר כך.
אבל אולי כן יש פה איזשהו אופטימום, אני כאילו יודעת שזאת קצת קלישאה, אבל יש את הנאום המפורסם של מרגרט תאצ'ר, שהיא שואלת האם היית מעדיף שמצבם של ה... של העניים לא ישתפר, ובלבד שהפערים יהיו קטנים, על פני מצב שבו המצב של כולם ישתפר, אבל הגדלנו את הפערים.
זה לא נכון. קודם כל,
אי אפשר להגדיל את
ה... קודם כל, לפעמים עדיף שיהיה יותר שוויון, גם אם כולם קצת יותר עניים. לא אסון גדול. תלוי בכמה. אבל זה דבר לא נכון, מפני שתראי, בהמון מחקרים מראים, שמדיניות ניאו-ליברלית לא מגדילה תוצר, לא משפרת צמיחה. וישראל היא אחת הדוגמאות הכי נפלאות לזה. תראי, בשנת 1973, ההוצאות הציבוריות יחסית לתוצאה היו 80%, בעיקר בגלל הוצאות ביטחוניות. כתוצאה מהשלום עם מצרים, הצלחנו להוריד את ההוצאות הביטחוניות, את ההוצאות של הסבסוד של המגזר הפרטי וכן הלאה וכן הלאה. והגענו למצב שבסוף, בתחילת שנות 2000, ההוצאות הציבוריות הן 40% מהתוצאה. את רוצה שינוי יותר גדול מזה? לחצי. שיעור הצמיחה לא השתנה בכלל. נשאר אותו דבר מ-73 עד היום. היה לנו צמיחה גבוהה יותר לפני 73, אבל זה מסיבות אחרות. כי אנחנו היינו צריכים להדביק את מצבנו בין הארצות האחרות. עשינו מה שקוראים catching up. אבל מאז 73 עד עכשיו, שיעור הצמיחה הוא די יציב לאורך זמן. הוא לא השתפר בכל זה כתוצאה מצמצום גודלה של הממשלה, מהורדות המיסים... בואי נספר לך סיפור משעשע.
קדימה.
ב-2017, אני לימדתי ברומא כמה שנים באיזושהי אוניברסיטה, ושנה אחת בא אבי שמחון לתת הרצאה. והיה לו הרצאה מאוד מעניינת.
היועץ הכלכלי של ראש הממשלה.
היועץ הכלכלי של ראש הממשלה היה כבר אז, כן. הוא אמר, תראו את ישראל, עושה את כל מה שספרי הלימוד אומרים, מצמצם את ההוצאות הציבוריות, מורידה מיסים, עושה רפורמות שוק, הכל. וקצב הצמיחה לא משתנה בכלל. כנראה שזה לא קשור לזה. אז אם אבי שם לב לזה, אני בוודאי שמתי לב לזה. וזה חשוב.
תנסה למקם אותי, אמרנו אז שיש בישראל יש בעיה של פערים, בעיה של אי שוויון, איפה אנחנו עומדים ביחס למדינות מפותחות אחרות ביחס לעולם?
תראי, רמת האי שוויון שלנו היא יותר, היא אנחנו בשליש העליון בארצות ה-OECD, שזה ארצות ברות השוואה לנו. אנחנו לא הכי גבוהים שם. שיעור העוני שלנו הרבה יותר גבוה, כלומר, בעיית האי שוויון אצלנו היא חריפה בייחוד בנמוכים ביותר, בין השאר כי הקצבאות שלנו הן קצת קמצניות. עכשיו, תראי, יש גם דברים שהממשלה עושה שמצמצמים את האי שוויון. למשל, מהפכת המכללות צמצמה מאוד את האי שוויון, כי עכשיו ציבורים גדולים מאוד מהפריפריה
יכולים... יש להם נגישות להשכלה גבוהה.
יש להם נגישות להשכלה גבוהה.
שמגדירה את כושר ההשתכרות.
בוודאי, בוודאי. עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים, כן, אבל זה מכללות, זה לא ברמה של אוניברסיטאות. אני דווקא איש אוניברסיטה, ואני חושב שמכללות זה יכולות להיות ברמה סבירה מאוד, ובוודאי בהכשרת אנשים בתואר ראשון. ומוסדות עבודה יפה מאוד, אנשים שמלמדים במכללות הם אנשים מסורים, שמלמדים ברמה גבוהה, לפעמים יותר טוב מה שבאוניברסיטה.
אבל אתה יודע, אז נוצר העיוות הזה, שבמכללות שכר הלימוד הוא עשרות אלפי שקלים.
הפרטיות.
נכון.
אני מדבר על המהפכה של המכללות הציבוריות, שהיא החשובה. כמה מכללות פרטיות יש? לא הרבה. מכלל המינל, אונו, המקום הזה שנקרא עכשיו, קורא לעצמו אוניברסיטה, רייכמן.
רייכמן, אוניברסיטה.
הוא לא אוניברסיטה, איך אפשר לעשות אוניברסיטה עם שלוש מחלקות מדעיות, זה בדיחה.
קיבלו אישור, ובחיית נקראים אוניברסיטה.
כן, שרתי תישורי. זה עדיין לא...
אבל אני חושב שאוניברסיטאות זוכות לסבסוד, זאת אומרת, תלמיד שהולך, התלמידים החזקים שמגיעים לאוניברסיטאות.
אבל האוניברסיטאות האלה לא מסובסדות, המכללות הפרטיות לא מסובסדות, הן חיות מכספי התלמידים שהם שלומים, וברור שהן לא תורמות לשוויון כלום, כי מי שמתקבל לשם זה אנשים מהאליטות. אבל יש מכללות ציבוריות, רוב המכללות, אנחנו מדברים עליהן ציבוריות, זה ספיר, זה עמק ישראל, זה תל חי, זה אשקלון, זה הגליל המערבי, ועוד 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 ועוד. והן מאפשרות באמת מהפך של הרחבה משמעותית של שיעורי ההשכלה בארץ. ואנחנו רואים את זה במספרים. שיעור אנשים בעלי השכלה גבוהה עלה מאוד. והם גם מסתכרים יותר. ולכן זה מוריד את קצת את האי שוויון בהכנסות. מצד שני, דרך מערכת המיסים והקצבאות, הממשלה פחות ופחות משפרת, מצמצמת את השוויון. אז זה כמו כל גוף גדול שהוא עושה דברים שסותרים אחד את השני. מצד אחד הממשלה מצמצמת האי שוויון דרך מערכת החינוך הציבורית,
כן.
שהיא חשובה מאוד. מצד שני מגדילה את זה דרך מיסים, הורדת מיסים ודרך צמצום קצבאות.
עכשיו, אז אמרנו ששתי הבעיות האלה הן בעיות מבניות, גם דיברת על זה שזה במידה רבה, יש פה הכרעה ערכית, זאת אומרת, אתה לא ניגש לזה ממבט, כאילו,
נכון.
עם חלוק המדען.
גם שאלת השלום והמלחמה היא שאלה ערכית. אני רק אומר, בואו נבדוק ונבין מה המחיר הכלכלי שלה.
כן, אבל זה כן דבר חשוב, כי לפעמים...
דרך אגב, אחד המחקרים שלי בכל מקרה טען שלאי שוויון לפחות יש השפעה שלילית מסוימת על...
על הצמיחה.
על הצמיחה. וזה דרך...
זה המחקר שלך עם עודד גלאור שנחשב פורץ דרך.
כן, בסדר.
אני יכולה להגיד, תרשה לי להגיד.
לא, זה בסדר, זה מדורג.
אבל היום הוא גם די, זאת אומרת, אני חושבת, היום זו תפיסה שיש לה אחיזה רחבה.
כן, תראי, כל מה ששמנו לב לשם, אז דבר אחד בסיסי, זה שההכנסה והרכוש של ההורים משפיע על ההחלטות שלהם כמה ילדים ילמדו, ושהשוק לא מסוגל לטפל בזה בגלל כשל שוק בסיסי בדווקא בשוק ההון. הוא לא מאפשר לממן על ידי הלוואות לימודים של בני עניים. וזה הסיפור של המאמר הזה.
אז לכאורה הפתרון פה הוא מאוד פשוט, זאת אומרת, ברגע ש... אם אתה מנגיש השכלה גבוהה לכל, אז פתרת את הבעיה הזאת, לא?
כן ולא.
אם הנקודה היא השכלה.
כן ולא, כי לא כל אחד יכול לרכוש השכלה גבוהה. צריך שאנשים ילמדו גם בבית ספר פרק, יסודי טוב ובתיכון טוב, סבירים כדי שיוכלו...
אבל זה עדיין יושב על החינוך.
נכון, לא, הפתרון נמצא, הפתרון באופן משמעותי הוא דרך ההשכלה, סליחה, דרך החינוך הציבורי. החינוך הציבורי הוא באמת פתרון לבעיות שהצגנו במאמר שלנו.
אז זה לא ממש מוזר שבישראל יהיה אי שוויון, אני יחסית, אתה יודע, בהשוואה למקומות שבהם מאוד נהוג נגיד לשלוח את הילדים לבתי ספר פרטיים, בישראל זה לא כל כך המצב, זה נכון שיש תופעה מאוד נרחבת, בטח של מורים פרטיים וכן הלאה, אבל בסך הכל יש פה מערכת חינוך ציבורית טובה, שרוב ההורים שולחים את הילדים שלהם אליה.
אז קודם כל מערכת החינוך הציבורית טובה, אבל יש לה קשיים. היא נתקלת בשני קשיים עיקריים. אחד זה גידול אוכלוסייה מאוד גבוה. אנחנו עושים המון ילדים. לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה סיפור בפני עצמו. בוודאי בתחום החינוך הוא בעייתי. צריך להגדיל כל הזמן את המערכת. צריך עוד מבנים ועוד מורים. והדבר השני זה שהתקציבים שהממשלה מקצה לחינוך, הם לא מספיקים. אני אתן לך הסבר פשוט. אנחנו מודדים בדרך כלל תקציבים ממשלה באחוזי תוצר. החינוך מקבל 7% תוצר מזה שנים רבות, מאז שנות ה-80. לכאורה זה לא משתנה, זה לא נשחק, זה 7% תוצר. וזה חשוב כי זה כבר כולל בתוכו את הגידול במספר התלמידים, כי התוצר גדל עם גודל אוכלוסייה וכן הלאה וכן הלאה. אבל בעצם זה לא נכון, זה לא מספיק. למה? כי יש בישראל הרבה יותר ביקוש לחינוך. משתי סיבות. ראשית כל בגיל הסיום. אם בשנות ה-80 רוב האנשים לא חשבו בכלל ללכת לרכוש השכלה גבוהה, היום זה כבר נהיה יותר נצרח על ידי שוק העבודה, שיהיה לך השכלה לפחות על תיכונית, אם לא השכלה גבוהה ממש. אבל גם בקצה השני, היום הרבה יותר נשים הולכות לעבוד. לכן צריכות לשים את הילדים באיזשהו מוסד חינוכי, באיזה פעוטון, באיזה מסגרת.
אז הביקוש בגיל הרך הוא יותר...
אז גם הביקוש גדול יותר, גם מבחינת שמתחיל בגיל צעיר יותר, ונגמר בגיל מאוחר יותר. ועדיין ההוצאה הציבורית לחינוך נשארת אותו דבר, 7% תוצאה. זו בעיה.
אז מה אמור להיות? יש לך מספר?
אני לא יכול להגיד מספרים.
בערך.
הדברים האלה צריך להגדיל אותם בהדרגה. מפני שגם צריך לממן את זה, אי אפשר לממן את זה על ידי גירעון. צריך גם לגבות יותר מיסים.
יש גישה שאומרת שדווקא זה המטרה של גירעון, להגדיל את ההוצאה הציבורית.
גירעון, אני אנטי גירעוני באופן בסיסי. אני חושב שזה לא דבר טוב. כי גירעון זה פירושו דבר להשית את ההוצאה, יש בזה שני דברים
בעייתים. על הדורות הבאים.
כן, אבל יש איזה בעיה עוד יותר גדולה. בסופו של דבר, אם את תגדילי הוצאה מסוימת ולא תממני אותה על ידי להכניס את היד לכיס ולשלם, היא לא תשרוד. אם נגדיל את החינוך, נוסיף עוד איזה אלמנט של חינוך, ואחר כך יתחילו לחצים של הגירעון גדול והגירעון גדול והחוב גדול והחוב גדול, אז זה ייגמר. שינויים כאלה הם ברי קיימה, אם הם מלווים בנכונות לממן אותם.
אז
אני לא אשכח אף פעם, היה זה בחירות בשוודיה, שהרדיו האמריקאי, ה-NPR, ריין איזושהי אשת עסקים משמעותית, כלומר לא גדולה, אבל רצינית בשוודיה, ושאלת למי מצביע. אני מצביע לסוציאליסטים. אולי, אתם יעלו את המיסים עלייך. זאת אומרת, אני רוצה מדינת רווחה, מדינת רווחה עולה כסף, אני מוכנה לשלם יותר מיסים על זה. אם אנחנו לא מוכנים לשלם מיסים עבור משהו, הוא לא יהיה קיים. Mm-hmm. היה איזה נשיא אמריקאי, נדמה לי ג'פרסון, או מישהו אחר שאמר, taxes are the cost of civilization. המיסים הם העלות של, של החברה האנושית בעצם, של הציביליזציה, של התרבות האנושית. אבל זה לא תרבות במובן של תרבות, אמנות, אלא יותר
כן.
של החיים התרבותיים שלנו אחד עם השני.
אבל מה שמשתמע מזה קצת, אם אני מבינה, זה שיש איזשהו קשר בין הנכונות לשלם מיסים לבין מידת הסולידריות בחברה.
נכון,
בהחלט. וכשאני מסתכלת נגיד על התגובות להסכמים הקואליציונים האחרונים, אני לא חושבת שאנחנו חברה שיש בה נכונות גבוהה לממן שירותי רווחה נרחבים.
שאלה גדולה, אני שוב, שאלה ערכית פוליטית, אבל אני יכול לשאול את הדבר הבא, תראה, היו תקופות שאנשים פה נתבקשו לתת לא רק כסף, אלא דמים, את דמם.
גם היום יש גיוס חובה.
כן, כן, אבל היום רוב האנשים הולכים לשמונה, לא רוב, צוחק. אבל ברור שמי שהולך לשרת ביחידות שמסתכנות, הם בעיקר מעט אנשים מהפריפריה. או לא נעצום עיניים לתופעה הזאת, היא תופעה כואבת. אני שירתי כמובן בתקופה אחרת, תקופה שבה נלחמנו גם במדינות אחרות, אז אני הייתי בתותחנים, וכל החבר'ה שלי מהצבא, מהאוניברסיטה ומהתיכון, היו ביחידות סופר קרביות, כבר לא קיים היום.
היום כמחצית מתגייסים, וכאמור, בתוך מי שמתגייסים, יש פערים גדולים בין התפקידים.
יש שעדיין ישור יותר גבוה מ-50% בין גברים יהודים, אבל לא, שבדקתי את זה ב-2011, זה היה בסביבות 70%.
לא עמוד על הגיבה הזאת של המספר, אבל למיטב ידיעתי זה כבר עומד על אזור המחצית.
יכול להיות. הנתונים שלי הם באמת רק מ-2011, אני אז בדקתי את הנושא.
אבל שוב, אני לא בטוחה שזו לגמרי שאלה שהיא אך ורק נורמטיבית ולא תיאורית. כאילו, כשאני מסתכלת על החברה הישראלית, אם הייתי חייזר שנוחת בכדור הארץ, מסתכל על החברה הישראלית, זאת אומרת, חברה מאוד מפולגת, יש בה הרבה מאוד קבוצות, קבוצות שאורח החיים שלהן מאוד מאוד שונה. זה אך הגיוני שהקבוצות האלה לא יהיו נכונות לממן את אורח החיים, זאת אומרת, הן לא ירצו לשלם מיסים כדי לממן את אורח החיים של הקבוצות האחרות. זאת אומרת, התשתית פה למדינת רווחה היא לא כל כך מתאימה. אולי במדינות אחרות שהן מאוד הומוגניות, לא רק מבחינת הקבוצה, אלא שחיות דומה, יש יותר עם מה לעבוד, יש בסיס יותר טוב, כדי שאזרחים ירצו, אותה אשת עסקים שוודית שמצביעה לסוציאליסטים, תרצה לשלם את המיסים כדי לממן...
היא יודעת שחלק מהמיסים הולכים גם למאגרים. מאגרים שהם לא תחולי עיניים ובעירי שיער כמוה.
אבל אני לא מתכוונת רק אך ורק לנקודה האתנית, שאני מניחה שהיא משחקת איזשהו תפקיד, אבל זה לא רק זה, אני גם מדברת על פערים באורחים.
תראי, כל מה שאני ניסיתי להגיד, זה בסופו של דבר, התנועה הציונית, שמצד אחד היא סיפור הצלחה גדול, ומצד שני גם יצרה בעיות שהיא לא מצליחה להתמודד איתן. וחלק מהבעיות זה הסכסוך כמובן, אבל חלק אחר מהבעיה זה להביא לפה אנשים מכל מיני גלויות, מכל מיני מוצאים, בעלי כל מיני אופיים וכן הלאה, ולנסות לקיים אותם ביחד. וזה נתקל בקשיים. וזה אחד הקשיים. כלומר, אם אין מדיניות סולידרית, כלכלית סולידרית יותר, אז התוצאה זה פערים הולכים וגדלים, וכיתוב פוליטי הולך וגדל, והידרדרות למחוזות שרוב האנשים לא היו רוצים להיות בהם.
טוב, אנחנו ממש מתקרבים לקצה הזמן, אז אמרנו שתי בעיות, אין לנו הרבה זמן, אז ננסה בקצרה, קווי מתאר לפתרון.
אז אני חושב שקווי המתאר הם בעיניי הם מאוד ברורים. את הבעיה הראשונה, ושוב, זה כבר אמירות שלי שהם לא אמירות של איש מדע של כלכלן.
לא כמקור כלכלן, אלא יותר בשדה.
אלא כאדם שיש לו גם דעות. אז הדרך לפתרון של זה, זה הסדר שלום של שתי מדינות. אני הייתי הרבה שנים פעיל בקבוצה שנקראת קבוצת אקס, של כלכלנים ישראלים ופלסטינים, שעסקנו בשאלות של איך ייראה הסדר השלום העתידי. בייחוד מהצד הכלכלי, אבל בלית ברירה גם נכנסנו לסוגיות אחרות. ודרך אגב, חומרי העבודה שלנו היו בשימוש גם בממשלת אולמרט, שניהלה מסע ומתן רציני, הוא היה אולי היחיד שניהל מסע ומתן רציני לשלום, וגם בצד הפלסטיני. ואחת התוצאות הברורות שהיו לנו, שהסדר שלום כזה הוא אפשרי, הוא פיזיבילי. זה לא יהיה פשוט, זה כרוך זה צריך רצון פוליטי לבצע אותו, כי זה אומר לצאת מרוב רובם של השטחים. אם זה יהיה סביב קווי ערבי ביוני 67, עם תיקוני גבול קטנים. אבל זה אפשרי, ואפשר לפתור את כל הבעיות האחרות שקשורות בזה, אם עושים את המאמץ הנדרש, ואם יש מספיק רצון פוליטי.
מה בדבר הפערים?
עכשיו, בדבר הפערים, שוב, אם אנחנו רוצים לחיות בחברה יותר שוויונית, הדרך לזה היא פשוטה, אנחנו צריכים להגדיל את נטל המס על בעלי הכנסות הגבוהות, ולהרחיב את השירותים הציבוריים העיקריים, שזה חינוך, בריאות, דיור ותחבורה ציבורית.
פרופסור יוסי זעירה, תודה רבה לך על הדברים האלה, הייתה שיחה מאוד מעניינת. לא נגענו באינטליגנציה מלאכותית, אז אני ארשום לעצמי שאם תזדמן פעם נוספת, נקדיש שיחה לצ'אט GPT ולכל ההמצאות המרתקות של השנים האחרונות. תודה רבה.
לא דבר.